מסכת שבת, בדף פ"ח נאמר, והתייצבו בתחתית ההר, מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטה, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. אמר רבא חבר יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא. מודעה זה מושג משפטי, שפירושו שאדם חתם על עסקה, על שטר, שמחייבים אותו בממון או בעבודה או כל דבר אחר, והוא חתם על העסקה הזו תחת לחץ כבד, תחת איומים. והוא, בזמן שהוא חותם, הוא מודיע, אומר מראש לכל הנוכחים, לעדים, אני מראש אומר שהכל פה לא ברצוני, לא בהסכמתי, זה רק תחת לחץ, אני לא באמת רוצה. ובזה בעצם הוא מבטל מראש את כל ההתחייבות. זה נקרא מודעה. אנחנו נוהגים גם בהתרת נדרים. אחרי שמסיימים להתיר את הנדרים בערב ראש השנה, אז אנחנו אומרים, הרי אני מוסר מודעה. ככה אנחנו אומרים לפני הבית דין, מוסר מודעה. כל נדרים שעדור מבוטלים מהשתה. זאת אומרת, מודעה זה ביטול מראש. אז רבא חבר יעקב לכאורה אומר דברים חמורים מאוד. שקבלת התורה בעצם לא הייתה קבלה. בעצם לא היה פה שום דבר. כי מראש בני ישראל בעצם מראש הודיעו, חשבו, אמרו, זה לא באמת. זה רק תחת לחץ. הראשונים עסקו בשאלה הזאת. והמהר"ל ועוד. לכאורה יש כאן פגם או שאלה מאוד כבדה על מהותו של מעמד הר סיני. בהמשך אומרת הגמרא, אף על פי כן אומר רבא, הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. דכתיב, קיימו וקיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר. זה דורש הבנה, קודם כל, מהי המודעה הזאת, ומה השתנה, מה התרחש בימי אחשוורוש, מה בכלל מערכת היחסים בין קבלת התורה ההיא לקבלת התורה בימי אחשוורוש. ננסה ללכת בעקבות דברים של הרב בעניה ולהרחיב קצת ממקורות נוספים בכתבי הרב. מה זה לקפות הר כגיגית? למה בכלל לקפות? לכאורה, כפייה זה לא דבר כל כך מוצלח בחיים. אנחנו הרבה יותר מעריכים משהו שבא בחופש. אנחנו הרבה יותר מתייחסים בידידות ובהוקרה לדבר שנעשה ברצון ובחשק ובבחירה. כל פעם שאנחנו רואים דבר שנעשה בכפייה, הוא לא מעורר אצלנו לא סימפתיה ולא התלהבות, ובטח שלא ציון לשבח. לכאורה, כל מושג הכפייה, כפה עליהם, הר כגיגית, הוא נראה מאוד מוזר, מאוד זר לנו. מה לנו ולכפייה? אנחנו נגד כפייה דתית, באופן כללי בחיים. הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, היה בהתחלה חבר בליגה נגד כפייה, ליגה כזאת. יש ליגה בכדורגל, ויש פעם, כשרצו להגיד עמותה, היו אומרים ליגה. היום זה כבר השתנה. אז היה ליגה נגד כפייה דתית. היו שם כל מיני פרופסורים וזה, והוא היה חבר בליגה הזאת. אמר, אני גם נגד כפייה דתית. אחר כך הוא עזב, הוא ראה שהם כבר סתם, כבר לא נגד הכפייה, הם נגד הדתית. אז הוא עזב אותם. הוא אומר, נגד הכפייה, נגד הדתית אני לא. דתית זה טוב. אומר הרב שבין היה שצריך להבחין בעצם המושג שנקרא חופש בחירה. יש לנו חופש לבחור, וזה דבר אדיר, החופש שלנו לבחור. אבל אין לנו חופש האם יש לנו חופש לבחור. זאת אומרת, האדם הוא חייב לבחור. הוא לא יכול שלא לבחור. האדם מחויב מטבעו, וכך הוא נוצר, יצור כזה שחייב לבחור. הוא לא יכול להימלט מהבחירה. עצם הרצון לבחור, עצם הרצון להשתייך, הוא טבע האדם. עליו ביסודו לא שייך לומר חופש. אין לנו בני חורין האם לרצות. הרצון הוא עצם החיים האנושיים שלא בבחירתנו. זאת אומרת שיש בתוך האדם שתי קומות. יש את הקומה של מה שהאדם בוחר בפועל. אבל יש קומה עוד יותר בסיסית, התשתית של עצם המושג אדם. מה זה להיות אדם? להיות יצור בחירי. זה לא בבחירתנו. כאלה יצורים אנחנו. והשאלה היא, האם הקשר שלנו לתורה הוא רק ברובד השני, בפועל לבחור בתורה, או שהתורה קשורה גם לרובד הראשון. וכמו שאין לנו בחירה האם לא להיות בני אדם, להפסיק לבחור, אין לנו בחירה, אין אפשרות. זה להפסיק להיות בן אדם בעצם. גם אין לנו בחירה האם לא להיות שייכים לתורה. יש לנו בחירה מה נעשה בתורה. יש לנו בחירה כיצד ננהג בתורה. אבל כמו שבמין האנושי, הזהות העצמית של האדם זה שהוא יצור בחירי, כך בעם ישראל, הקשר לתוכן האלוקי הוא עצמי. בעצם מה שמתברר כאן במילים כפה למר כגיגית, זאת הגדרה שהתורה היא הטבע האנושי שלנו, של עם ישראל. וכמו שהטבע האנושי היסודי ביותר הוא לבחור, כך הטבע האנושי היסודי ביותר של אדם ישראל הוא להיות קשור, להיות דבק בריבונו של עולם. כפה למר כגיגית, אין הכוונה כפייה חיצונית, אלא כפה יצירה טבעית. זה הטבע שלנו. כמו שהטבע של האדם הוא לבחור, הטבע של ישראל, דבקות בריבונו של עולם. זה הטבע. בלשון הרב קוק, באורות, עמוד קוף ממבט, סעיף י' ג', אי אפשר לכנסת ישראל להיפרד מצור רשעה, מאור השם אלוקי ישראל. ואי האפשרות הזאת, יש בה הכרח טבעי. זה המובן של הכרח, טבע. זאת אומרת שכמו שאי אפשר להימלט מהטבע בכלל, הטבע האנושי, הטבע העולמי, אי אפשר להימלט מהטבע הישראלי, הטבע שלנו. כפה למה הר, ההר זה הטבע. הר זה התשתית של המציאות, זה חום, זה הדבר הכי בסיסי בטבע, זה האדמה. וכמו שאי אפשר להימלט או לצאת מהארץ, מהאדמה, מהטבע, מהאדם, אי אפשר לצאת מהטבע שלנו, של עם ישראל. כי זאת התקוממות מול עצמנו, מול טבענו. מודעה רבה לפי זה, אומר הרב, זה לא גנאי. מודעה רבה זה לא פיקפוק במהותה של קבלת התורה, אלא הסברה עמוקה מהי בעצם קבלת התורה. קבלת התורה זה לא אירוע בחירי. קבלת התורה זאת יצירת טבע. הקדוש ברוך הוא חקק בטבענו, יצר אותנו. כמו שהוא יצר את האדם, ואין לנו בחירה אם להיות בני אדם או לא, כך גם עצמיותה של האומה במעמקי נפשה הוא לא בחירי, הוא לא חופשי. העצמיות הישראלית מאוחדת עם התורה כמו ההכרח של כל היש, והתכונה העצמית תמיד נשארת. כלליות כנסת ישראל למעלה מכל יסוד של בחירה, של שינוי ואפשרות. ואפילו אם אדם יבחר להפך, זה בכלל לא משנה. זה נקרא מודעה. מודעה, הכוונה, זה בלתי ניתן לביטול. זה לא תלוי בבחירה. כמו שכשאדם אומר, זה נעשה לא בבחירתי, נכון, זה לא בבחירתנו. מעמד הר סיני זה מהלך אלוקי. הקדוש ברוך הוא התגלה ממרומים והטביע בנו את התורה. מעמד הר סיני הוא אירוע שמימי. כך גם בעמוד קוף מבית בהירות סעיף י' ד'. התורה כולה היא הערה אלוקית שזורמת בעולמים וחודרת לתוך החיים, וישראל כל כך נזדקחו עד כדי אי אפשרות של היפוך הסדר העליון המקיף והחודר. זיכוך עליון פנימי, אנחנו לא יכולים לצאת מהטבע. באבות זה כבר הוטבע במעלת רוחם, אבל גם אנחנו אחרי יציאת מצרים באנו בתעלומה פנימית לידי מידה זו. אור השם נגלה על הר סיני, והעולם כולו תובע את מילוי החובה. זהו רז מיוחד לישראל. הרז של הקדמת נעשה לנשמע. להקדים נעשה לנשמע, זה הטבע שלנו. בהלכות פורים, מתווכחים הפוסקים, מה זה הגדר של עד לא ידע? יש כל מיני ויכוחים. אז עד לא ידע, עד כאן, עד כאן, כל מיני שיטות. להלכה נפסק ככה, כך ברמב״ם, כך הרמ"א פוסק, שעד לא ידע, הכוונה צריך ללכת לישון. רמ"א פוסק במפורש, שעד לא ידע, הכוונה צריך לשתות, וללכת לישון. בפורים. אז הרמב״מיסטים ככה צריכים לעשות, אבל גם הרמ"א כותב ככה. הרמ"א כותב שצריך לשתות עד שישן מתוך יינו. זה ההגדרה. זה קצת מוזר, זאת אומרת, כאילו המטרה היא לישון. ככה משמע כזה. כאילו המטרה בפורים זה להגיע למצב של תרדמה. תרדמה שהיא לא תרדמה רגילה. תרדמה רגילה, אדם הולך לישון כי הוא רוצה לישון. פה זה הולך לישון כאילו מפילים, מישהו קפה עליך איזה שינה. איזה תרדמה כאילו לא רצונית. כאילו תרדמה שמפילה את האדם אל חבלי השינה. מה הטיבה של התרדמה הזאת? חשבתי אולי לחבר את זה לסוגיה שבה אנחנו נמצאים. אני רק חשבתי ככה, זה לא אפשר שלא. בכלל הבוקר קמתי עם מחשבות מאוד מאוד קשות של רחמים. שעוד מעט, אני כל הזמן אתם שומעים אותי שיעורים, וכבר זה, נראה לי כבר זהו, צריך לתקבוע הרעלה עוד מעט. צריך קצת להפסיק. אז הרב כותב שכאשר יש ההכרח הזה הטבעי, אינו נותן מקום לבהירות הדעת. ועל כן באים ימים שתרדמה נופלת על האדם. הרב משתמש במשל, באורות עמוד קוף מבית, מאדם הראשון. אדם הראשון היה מחובר לחווה גב אל גב, אומרת הגמרא בעירובין. והקדוש ברוך הוא הפיל תרדמה על האדם. ויפל השם אלוקים תרדמה. שוב, לא תרדמה רצונית. משהו משמיים, מרדים את האדם. מה תפקיד התרדמה הזאת? הפרצופים ננסרו זה מזה, עד שהפירוד הגמור נעשה אפשרי. במקום החיבור הטבעי גב לגב, אדם היה מחובר לחווה, גב לגב, מצד אחד מחובר. זה טבעי. מצד שני, הוא לא בחר. וריבונו של עולם הפיל תרדמה כדי לחתוך בין האדם לחווה. מצד אחד זה עכשיו החיבור הוא לא טבעי. זה יוצר סיבוכים. עכשיו צריך לחפש שידוכים וזה, זה מסובך. ככה זה היה, אם אתה נועד עם זה, סודר. כבר מודבק מראש. אבל מצד שני, הבחירה השכלית יכולה להכיר ולומר זאת הפעם עצם העצמי ובשר מבשרי. זאת אומרת שהתרדמה, תפקידה, לטשטש את הטבע. הטבע יורד. מה שטבעי נפגם. זו תרדמה מיוחדת. זו תרדמת אלוקים. זו תרדמה של, לא קלה בכלל. יש בה הרבה כאב. דברים טבעיים נפגעים. תרדמה, כותב הרב, שמד, כפירה, פירודים. תקופה קשה. לפעמים התרדמה היא מעשה שמיים. לפעמים התרדמה זה מצב שעם ישראל יידרדר אליו. מסביר הרב בעניה בעמוד 192. בעניה שבת ב'. מאז עמדו רגלי אבותינו על הר סיני, החיים הטבעיים של הקדושה, הקשר הטבעי הזה לקדושה שממד הר סיני, פיהם בכוח, והתוכן החופשי, הבחירי, עמד בצורה נעלמת, הוא לא כל כך בולט. עד כדי שרק שחרות נוראה של יצרד העבודה זרה, רק היא יכלה לקלקל את הטבע. הטבע בעם ישראל לתורה ולקשר עם בונו שלנו כל כך חזק, שבשביל שהוא ייפגע צריך איזה שחרות, זה הלשון של הרב פה, צריך איזה יין שיגרום איזה תרדמה, איזה תרדמה מוזרה כזאת, איזה שינה קשה מאוד, סחרור נורא. רק כך הטבע מתחיל להיפגע קצת, או כמו שהוא כותב בעמוד קס"ז באורות, הכפירה בעם ישראל היא בלתי טבעית ואפשרית רק על ידי שיכרון. שוב, שיכרון, חוזר אותו ביטוי. הירידות האלו של שיכרות שעם ישראל נקלע אליה, עבודה זרה של סוף בית ראשון, ההשתקעות בתרבות הכללית, גרמו החלשה של טבעיות הקודש. הטבע של הקודש נחלש. ומי שמסתכל רואה בזה רק רע. זה תרדמה נוראית שנופלת על האדם, על עם ישראל, שחרות נוראית. עד כדי כך שלא רק שיש עבודה זרה, אלא בני ישראל שבבבל משתחווים לצלם, אומרת הגמרא במגילה של נבוכדנצר, ונהנים מסעודתו של אותו רשע. זה תרדמת נוראית, זה שחרות נוראית. עם ישראל שיקור לגמרי, מבולבל לגמרי. נעלם לו הטבע. זה גרם האפלה לאור הקדושה הטבעית. קדושת הטבע נחלשת ונעלמת לגמרי. לא רואים אותה בכלל. בנגלה זה אסון. לראות את התרדמת הזאת, רק לבכות. אדם נפרד. הייתה לו אישה מחוברת גב אל גב, הכל היה כל כך יפה והרמוני, ופתאום זה מנותק. הייתה אמונה טבעית והיא הלכה ונתקלקלה באיזה שחרות. אבל מאחורי הקלעים יש עצה עמוקה מאוד. ריבונו של עולם יש לו עצות נעלמות ונסתרות. כמו שהוא הפיל תרדמת על האדם אז, גם כאן התרדמת הזאת יוצא ממנה ברכה. עצת השם עמוקה כדי שתהיה אפשרות לכוח הבחירה השקולה לצאת אל הפועל בפעולתה. מהרע יצא טוב, מהחושך יצא מתוק. מהתרדמה הזאת, מהחידלון, זה שהטבע אין, אין טבע. ויש רק אחד, איש יהודי אחד בשושן הבירה, רק אחד. ששומר על טבעו, ועם שלם שכח את טבעו לגמרי, שיקור לגמרי, רדום לגמרי, עד כדי כך שיש גזירות קשות, זה נעשה אחר כך לטובה. כי התשובה של העם באה מתוך הכרעה חופשית שבנשמה. התגלה היסוד של החופש הבחירי בעם ישראל. האפשרות, הוא כותב באורות קוף מבית, לדבר על דבר שמד, על דבר כפירה, על פירודים מוחלטים מתולדותיה של הנסירה. ומי שרואה את הכפירה יכול באמת לבכות. זה נורא והיום. החיבור הטבעי של התורה אל האומה הולך ומתפרד על ידי הנסירה התרדמית. אבל צריך לדעת שגמר הנסירה הוא תוכן הבניין. כי תורה תחזור ללומדיה. מסכת סנהדרין, כשהגמרא מדברת על ימות עקבתא דמשיחא, אז היא מתארת שבהתחלה ימות עקבתא דמשיחא, נמאסת התורה, החכמים נמאסים, אבל דווקא בסוף תורה חוזרת, אבל חוזרת מחדש. עם בחירה שכלית, עם חופש, עם רצון, עם הכרה. התאחדות גמורה חופשית. פורים, לפי זה, הוא חג החופש. כמו שאתם יכולים להסתובב עכשיו בבתי ספר, ולמיניהם, ולחוש בצורה מאוד מאוד ברורה, שיש עכשיו צהלה אדירה שקוראת חופש. כמה שיותר חופש. וזה טוב, וזה נכון. זאת אומרת שיש פה הזדמנות גדולה מאוד, בקרבנו, להוציא לפועל מימדים חדשים של חופש. מימדים חדשים של בחירה. חופש מתגלה בהתנדבות. חופש מתגלה ביוזמה. חופש מתגלה בקבלה ברצון בדברים שלא מצפים ממך. ריבונו שלנו לא ציווה אותנו לקרוא מגילה, לא לשלוח מנות, לא מתנות לאבינו, לא ציווה את המצוות האלו. אנחנו החלטנו לבד שאנחנו רוצים. זה יוזמתנו, זה משלנו. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם, להיות עושים. ולא יעבור, אנחנו החלטנו. הקדוש ברוך הוא לא אמר. הדור קיבלו. זאת הזדמנות של פעם בשנה להוציא לפועל מימדי חופש. יוזמות. יוזמות שונות ומשונות. כל אחד לפי עניינו ואופיו. יוזמות של בן אדם לחברו, יוזמות של בן אדם למקום. יוזמות בתחום התפילה והמידות, יוזמות בתחום שקידת התורה. אולי חלקים חדשים של תורה. לקבל על עצמנו, לקחת על עצמנו עוד ועוד יוזמות של רצון, של חופש. התרדמה היא בשביל לגלות חופש. התרדמה היא סוג של אמון עמוק בעצמנו. שאנחנו כל כך מאמינים בעצמנו שגם כשנשתה ונשתקר וכאילו הטבע מתקלקל, תצמח מזה בחירה חופשית יותר גדולה. הזדהות יותר עמוקה. התלהבות גדולה יותר. חופשית. יוזמה גדולה. גם בקובץ חמישי, סעיף מבית. תרדמה נופלת. צלעות נלקחות ונחתכות. ומהם נעשים בנימינים. בניינים, שמתוכם באה ההודעה, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. יש תנועות שונות בחברה, בעולם ובישראל, של מרידות ותגרות, ולכאורה כוח הטוב והקודש נחלש. אבל כעבור מועד התרדמה, מגיעה היקיצה, יקיצה חדשה. ורואים אנו שירינה כאן בניין עדי עד. דווקא תקופת התרדמה הזאת, שמעוררת מכאובים רוחניים וגשמיים, פירודים ותגרות, תגלה בסופה רכוש חיים חדש. עושה פירות ופרי פירות שלא הוכרו בשעתם. רק למפלאות תמים דעים. מעורר ישנים. התרדמה שהייתה אז אפשר לראות אותה נמצאת בכל מיני זמנים, בחיינו האישיים, בחיינו הציבוריים. והמגילה מלמדת אותנו לקצור את הפרי שבא מהתרדמה. להתעזר בסבלנות ולהוציא יקר מזולל. להוציא את הברכה, להוציא את, את הבחירה, את החופש. כל השנה קשה לנו להמר, אבל בפורים אנחנו מהמרים. מהמרים על מתוך אמון מאוד גבוה בעצמנו. אמון כל כך עליון ברצונות המאוד מאוד עמוקים שלנו. אנחנו כאילו מאפשרים איזה חירות, איזה חופש. בדרך כלל אנשים משתכרים כדי להסיר מעצמם מגבלות. ואנחנו רואים שהסרת המגבלות רק גורמת לנו לרצות עוד יותר דברים, ושאיפות עוד יותר עמוקות, וחלומות עוד יותר עקרוניים, והתלהבות עוד יותר גדולה של קודש. היא לא גורמת לנו בריחה, להפך, היא גורמת לנו בחירה. קבלת התורה ברצון. ימי הפורים לא עתידים להיבטל. שואתם הייתה לנצח. אומר הרמב״ם, גם כשיבטלו כל המועדות, ימי הפורים לא ייבטלו. אנחנו בחרנו, אנחנו יזמנו, התנדבנו, גילינו את החופש. זה גילוי הכי עליון. זה הגילוי הכי הכי עמוק, הכי נשגב, הכי משמח. זאת שמחה שאין כדוגמתה כשאתה רואה מישהו שבאופן חופשי יוזם טוב, מכוון לכוונות גדולות. גם כשהם מסירים ממנו לכאורה את כל המסגרות, זה מה שהוא רוצה, זה כל כך מרגש. זה כל כך משמח את הלב. שמחת גילוי הרצון, גילוי הנדבה. משנכנס אדר מרבים בשמחה, משנכנס אדר מרבים ביוזמה, מרבים בחשק ורצון, מרבים בדרישות גבוהות מעצמנו, דרישות של התלהבות ואהבה והשתייכות. כמו בניין המשכן בשעתו, שהזכרנו גם שבוע שעבר, נבנה כולו מהאהבה, כל איש אשר ידבנו ליבו, כך אנחנו קוראים בפרשה. זאת האווירה שפותחת את חודש אדר, וצריכה ללוות את חודש אדר, כל איש אשר ידבנו ליבו. נדבת הלב. אומר הרמב״ם, שעיקר מצוות היום, במתנות לאביונים. צריך להרבות במתנות לאביונים יותר מאשר במשלוח מנות, ויותר מאשר בהוצאות הסעודה שלו. רוב, העיקר צריך לבוא לנדבה. הרי במגילה כתוב, משלוח מנות איש לרעהו, מספיק לתת למישהו אחד. אבל מתנות לאביונים, צריך לתת להרבה אביונים, לפחות שניים. זאת אומרת, לומדים מזה הפוסקים שמתנות לאביונים צריך להרבות יותר. נדבה. נדבת הלב. ומשלוח מנות זה גם נדבת לב. רק בסוף אתה אוכל את הסעודה שלך. וגם כאן כתוב, ירבה ברעים, ישמח, יביא אנשים, לחשוב איך אפשר לשמח. כל אחד ואחד מנדבת ליבו יחשוב איך הוא יכול לשמח. לשמח כל מיני אנשים בימי ההדר ובימי הפורים האלו. אפשר ללכת למי שכבר שמח, זה באמת יותר נחמד וקל לפגוש בן אדם שהוא כבר שמח וטוב לו. אבל דעתנו אולי צריכה להיות נתונה על מי שקשה לו אולי קצת בפורים. עליי על מי שלא מספיק שימח את ליבו. אולי היה לו קצת קשיים, התמודדויות, כאלה ואחרים. בין אם זה קשיים של מתנות לאביונים בממון, לפעמים אנשים הם אביונים בנושאים אחרים. אביונים בנפש, אביונים בדברים של איסורים שונים שעוברים עליהם. יש אנשים שהם בודדים. הנדבה, נדבת הלב. נדבת הלב שבן אדם לחברו, וגם נדבת הלב שבן אדם למקום. להרבות בתפילות ארוכות, יותר מהרגיל. נדבה, תפילת נדבה ארוכה ארוכה, תפילות על עם ישראל, תפילות על הגאולה, יותר מהשגרה. להרבות. לא ישובו פניו ריקם. להרבות בכיסופים, להרבות במחשבות טובות. לא להחמיץ רגע אחד בימי הפורים האלו, הבאים אלינו לטובה. רגע אחד לא להחמיץ אותו בהתעסקות בעצמנו. שיממה שלמה שכולה נדבה. כולה נדבה לעם ישראל, נדבה לאומה, נדבה לריבונו של עולם, כולה נדבה. כמה שיותר להוציא מעצמנו, כמה שפחות לחשוב על מה אנחנו מקבלים, אלא על מה אנחנו מתנדבים. מי שלא מספיק לו יממה אחת, יכול לנסוע לירושלים, ולעבור 48 שעות של נדבה. מניסיון, זו חוויה מאוד מעניינת, לא קלה, 4 פעמים מגילה, וכן הלאה, אבל יש בזה דבר מאוד מאוד מעניין. בעזרת השם, רוח הנדבה שתפעם כאן בלבבות, תחלחל לכל שכבות האומה, בעזרת השם, ונדבת הלב תתגלה בבחירה, בהתלהבות, בבחירה המחודשת של כל ישראל בתורה. לומר זאת הפעם, עצם העצמה ובשרה, בשר מבשרי, כמסוס חתן על קלה יסיס עלייך אלוהיך. זה דורש מאיתנו קצת סבלנות, קצת אורך רוח. אנשים רוצים לבחור, אנשים לא רוצים שיחליטו להם. בסדר גמור, אנחנו צריכים ללכת עם זה לאט לאט, הבחירה תגיע, בסבלנות, באהבה ובידידות, ולאט לאט לעורר את החופש לטובה, כדי שהחתונה תהיה חתונה שמחה, חתונת ריבונו של עולם וישראל, חתונת ישראל והתורה, חתונה שלמה שתוביל רק לשלום, תורה חוזרת ללומדיה וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. אני שוב מתנצל, מבקש סליחה, אני מרגיש כל כך לא טוב עם עצמי, אני כל הזמן פשוט רחמים עליכם. אני לפעמים במקומכם הייתי ממש עצוב, אבל כרגע זה מה שנגזר. אבל תעשו אתם את מלאכתכם נאמנה ותגדלו מעלה מעלה בתורה. תעשו חיל, צורות טובות, שבת שלום.